בפרק כיסוי אדם, כן, בעמודה הימנית, עמוד רש עין ח'. בפרק כיסוי אדם אמר רבי אלעאי, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימה. ורבי אבאו אמר שמשים עצמו כמי שאינו, שנאמר ומתחת זרועות עולם. כלומר, מתחת, מי ששם את עצמו, אם כן, מקום נמוך, מתחת, הוא זרועות עולם, הוא מחזיק את העולם. אם כן, במהלך לימוד על השלום, יש הלימוד החיובי, השלום כערך חיובי, והשלום במובן של שלילת המחלוקת. כאן יש לנו מאמר, אם כן, שמשבח את מי שנמנע משותפות במחלוקת. יש לך לדעת כי חלקו החוקרים על עניין הארץ, באיזה סיבה הארץ עומדת באמצע השמיים ואינה זזה בכללה ממקומה. טוב, זה לא נכון מבחינה אסטרונומית, מה שאומר המהר"ל. היום אנחנו מקבלים כהנחה פשוטה שהארץ בתנועה. אבל בימי המהר"ל הדבר הזה עדיין היה נתון לדיון. אמנם קופרניקוס, שני דורות לפני המהר"ל, כבר הוכיח באופן די מסתבר שהשמש עומד במרכז המערכת ושהארץ מסתובבת מסביבו. אבל לקופרניקוס היה תלמיד בשם טיכו ברהה. טיכו ברהה היה אסטרונום מדנמרק שהיה מיודד עם המהר"ל מפראג, ואף הזמין את המהר"ל מפראג למצפה הכוכבים ליד פראג, והם היו מדברים, היו להם שיחות בענייני אסטרונומיה. עכשיו, טיכו ברהה אמנם היה תלמיד של קופרניקוס, אבל הוא קצת נסוג אל השיטה הישנה. מה זאת אומרת נסוג אל השיטה הישנה? הוא טען שאומנם כוכבי הלכת מסתובבים מסביב לשמש ולא מסביב לארץ, אבל השמש עם כוכבי הלכת, כל זה מסתובב מסביב לארץ. כלומר, זו שיטה אמצעית בין השיטה הקופרניקאית לבין השיטה הקדומה. בסדר? כלומר, עכשיו, המהר"ל הושפע כנראה מטיכו ברהה, ולכן הוא עדיין מקבל את הרעיון שהארץ מסביב, שהארץ במרכז העולם, למרות שהוא סובר באופן חלקי כקופרניקוס שהכוכבים סוברים מסביב לשמש. לטיכו ברהה היה תלמיד בשם יוהאן קפלר. יוהאן קפלר חזר לשיטה של קופרניקוס וגם שכלל אותה. כלומר, הוא הראשון שקבע שהמסלולים של הכוכבים מסביב לשמש הם מסלולים אליפטיים ולא עגולים. מה ששבר לחלוטין את הרעיון של תורת הגלגלים שהייתה קיימת מקודם. ויוהאן קפלר, שכתב את חוקי, איזה חוקים הוא כתב? חוקי קפלר, כמובן, ילל חזר ולופירה, היה מיודד עם תלמידו של המהר"ל, רבי דוד גנץ. רבי דוד גנץ היה בין היתר היסטוריון וגם אסטרונום. כלומר, הוא כתב ספר בשם נחמד ונעים, שבו הוא מספר על השיחות שהיו לו עם קפלר, ועל הקשר עם המהר"ל וטיכו ברהה וכו'. בסדר? עכשיו, כל זה היה רק כדי להבין את הרקע של האמירות של המהר"ל. המהר"ל מדבר בתור אדם שלמד אסטרונומיה לעומק, ואפילו ערך תצפיות. כן. רגע, לא הבנתי מה אתה שואל. כל הפסוקים מהתנ"ך שמוכיחים ש... ואחר כך אתה אמרת, תולה ארץ על בלימה, שהארץ בתנוחה. יש פסוקים מהתנך שמוכיחים את זה. זה מעניין? לא ידעתי שיש פסוקים שמוכיחים את זה. יש פסוקים שאומרים את זה. אבל הם לא מוכיחים. יש להם הוכחה למחברי התנך, עם כל זה שהם היו נביאים. הם הוכיחו שהארץ עומדת במרכז? לא. הם לא טעו, לא אומרים ככה, לא יפה. תגיד, המדע יתקדם. בסדר? המדע יתקדם. אני אחזור על קושייתך. אתה אומר, אני בדרך כלל לא צמחוני, כשצריך לומר אני אומר. כן, אבל היה בין הזמנים וחודש אלול, רחמים והסליחות, לך תדע, אולי נחלשתי. כן, מה אתה אומר?
אולי הרב, אני אעשה את השאלה שלו בצורה אחרת. מה אנחנו עושים בפסוקים סומרים את זה?
אנחנו, מה עושים מהפסוקים שאומרים את זה? אנחנו מכבדים מאוד את הפסוקים האלה ומתמלאים קדושה ויראת שמיים מהפסוקים האלה. מה הבעיה? לא, הפסוקים לא אמורים לתת לך אמת מדעית. זה, כלומר, הנביאים לא עסקו, ודאי שהם עסקו גם במדעים, אבל כשהם כתבו את הפסוקים האלה, הם לא התכוונו ללמד אותך מדע. הם לימדו אותך נתונים ערכיים, כן, למשל, הנוטה, היושב על חוג הארץ, וכל יושביה כחגבים, הנוטה כדוק שמיים, וכולי, כל מיני דברים כאלה, בסדר. כן. זה בסדר, זה לא משנה הרבה. כי הרי סך הכל, מה אומרים לך הנביאים? תראה את הגודל של הבריאה. הגודל של הבריאה, נו, קל וחומר היום, עוד יותר גדול, מה הבעיה? עכשיו, יש דבר מעניין, בעקבות התיאוריה של קופרניקוס, אז התחזקו הכופרים. הכופרים אמרו, כל האמונה הדתית וכל יסודות המוסר, זה בנוי על הרעיון שהאדם הוא במרכז הבריאה. ולמה חשבו שהאדם הוא במרכז הבריאה? כי חשבו שכדור הארץ במרכז הגיאומטרי של העולם. אבל ברגע שהתברר שהארץ מסתובבת מסביב לשמש, ועוד יותר, ביותר מאוחר, שהתברר בכלל שאנחנו כגרגיר אבק קטן בין מיליארדי מיליארדים של גלקסיות, אז כל האמונה הדתית נפלה. כן? זו הייתה הטענה של הכופרים שהסתמכו על דברי קופרניקוס. מה?
זה לא סביר.
למה זה לא סביר? אתה אומר שבכלל, החידוש המדעי איננו חידוש, כי הכל עניין של נקודת ייחוס. כן? כלומר, אני לוקח את הארץ בתור מרכז, וכל מה שמסביב לזה, אני מחליט שהוא נע מסביב. אז אתה אומר בעצם שהמדע בעצם לא חידש כלום, שתמיד כדור הארץ היה במרכז, והוא נשאר במרכז, למרות קופרניקוס שניסה להזיז אותו, לא, נשאר במרכז. כן, בסדר. העמדה הזאת, אגב, זו העמדה של הרבי מלובביץ'. הוא אומר את זה. יש רק בעיה אחת עם העמדה הזאת, שהיא לא סבירה. זאת אומרת, אנחנו, כלומר, אם אתה רוצה למדוד את הכל ביחס לנקודת הייחוס של כדור הארץ, אתה צריך להמציא תיאוריות של מסלולים בלתי סבירים לחלוטין. מה שאין, כן, אם אתה מקבל את קופרניקוס, פתאום כל המסלולים מסתדרים. קל וחומר לפי קפלר. לכן זה קשה מאוד לקבל את זה. לכן ודאי סביר יותר לומר שכדור הארץ הוא מסתובב. אפשר להגיד שהכל מסתובב, כלומר שאין מרכז בכלל. אפשר להגיד, השאלה האם בכלל יש כוונה לתורה לבסס איזושהי עמדה מדעית ביחס לדברים האלה. אז בואו נחזור עכשיו את דברי הכופרים. דברי הכופרים לא אני המצאתי אותם, הכופרים המציאו אותם. אז תן להגיד את הדעה שלהם. הכופרים, האפיקורסים, אמרו שכל האמונה הדתית הייתה בנויה על תיאוריה מדעית לא נכונה. כיוון שהתיאוריה המדעית הזאת נפלה, כל האמונה הדתית נופלת. אומר הרב קוק בספר ממרי ראייה במאמרו על הרמב״ם. יש לו מאמר שלם על משנת הרמב״ם, דברים עמוקים מאוד. הוא אומר, הרי גם הרמב״ם חשב שכדור הארץ עומד במרכז הקוסמוס, ואף על פי כן הוא קבע שהאדם הוא לא מרכז הבריאה. כך שאתה רואה שאפילו בשעה שסברו כמו, לא כמו קופרניקוס, אלא כמו תלמי, כבר אז קם חכם בעולם שאמר, חכם מישראל, שאמר שהתורה ויראת שמיים וכל האמונה הדתית איננה בנויה על יסוד זה שהאדם עומד במרכז. עכשיו, אם זה היה קורה אחרי קופרניקוס, היו כל הכופרים אומרים, חכמים, אחרי מעשה אתם. אחרי שהסברנו לכם שכדור הארץ הוא לא במרכז, אז אתם ממציאים לי שהאדם הוא לא במרכז. אומר הרב קוק, אבל אנחנו צריכים להתפאר מזה, שהיה לנו חכם לפני זה שאמר את זה. בסדר? אבל בכל מקרה, המהר"ל כן חוזר הרבה על זה שהארץ עומדת במרכז, והשאלה האם הוא מתכוון לזה מהבחינה המדעית או לא. כי נכון שהמהר"ל כנראה מתכוון מהבחינה המדעית, אבל מה שהכי חשוב כאן זה הנקודה הערכית שהוא מייחס לה. בספר דרך חיים של המהר"ל על מסכת אבות, על הפסוק לעולם ירשו ארץ, ששם ארץ, אומרים זה העולם הבא, שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר לעולם ירשו ארץ, מסביר המהר"ל שהארץ יש בה מה שאין בשאר היסודות. שכל היסודות הם בתנועה, מה זה היסודות? מים, רוח ואש, ואילו האפר הוא עומד לעולם, ואז יש בו נקודה של נצחיות ואינסופיות, שאין בשאר הנמצאים, לא בגלגלים ולא בכוכבי הלכת וכו'. כן, וזה קצת מקרב את דברי המהר"ל לדברי הארי על הנקודה המרכזית בתוך האינסוף וכדומה. טוב, בואו נראה אחרי כל ההקדמות היפות האלה, בואו נראה מה אומר המהר"ל, מה דעתכם? בסדר? יאללה. מה? מה? כן. לא, זה לא מקביל. לא, אני אסביר לך משהו. יש בגמרא במסכת פסחים דיון על האם גלגל קבוע ומזל חוזר או גלגל חוזר ומזל קבוע. בסדר? האם מזל קבוע וגלגל חוזר או מזל חוזר וגלגל קבוע. מחלוקת באסטרונומיה. מה התוכן של המחלוקת הזאת? זה בכלל לא משנה לענייננו. אבל הגמרא אומרת שזו מחלוקת בין חכמי ישראל לבין חכמי האומות. והגמרא מוסיפה שניצחו חכמי האומות את חכמי ישראל. מעניין. עכשיו, הרמב״ם מביא את דברי הגמרא האלה, והוא כותב שהדברים האלה נכתבו בתלמוד, כדי שנדע שבענייני מדע, אנחנו מקבלים את מי שמביא ראיה, יהיה מי שיהיה. ולא משנה אם הוא סותר את דברי חכמי ישראל. עד כאן ברור. אחר כך, יש רק בעיה אחת, איך להבין בכל זאת מה שכתוב בגמרא. כלומר, האם הגמרא דנה, האם המחלוקת בין חכמי ישראל לחכמי יוון הייתה בעניין מדעי נטו, או שיש משהו אחר? רמח"ל, בספר אדיר במרום, פירושו להידרה, כותב שחכמי ישראל בכלל לא התכוונו להתווכח עם חכמי יוון. כי כשהם דיברו בענייני אסטרונומיה, הם לא דיברו על אסטרונומיה. הם דיברו על סתרי תורה. וכדי לדבר על סתרי תורה, הם השתמשו במשל על הכוח מהתיאוריות המדעיות שהם הכירו. אחר כך עובר ליד בית המדרש, איזה יווני, שיוצא ממצפה הכוכבים, הוא שומע שהרבנים מדברים על ענייני אסטרונומיה. הוא חושב שהם מדברים על אסטרונומיה. אז הוא אומר להם, טוק, 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 רציתי להגיד לכם שהמחקר התקדם. בינתיים אנחנו יודעים שגלגל חוזר ומזל קבוע. מה אומרים לו הרבנים? יגידו לו, תשמע, דיברנו על סתרי תורה? לא רוצים לדבר איתו על זה. אז מה אומרים לו? תודה רבה, אנחנו מודיעים לך על זה שהתקנת אותנו, תודה רבה, לך לשלום. ואז אחרי שהוא הולך, כולם צוחקים וממשיכים לדבר בסתרי תורה. כלומר, כשחכמי ישראל דיברו, רגע, זה יוצר מזה. אומר הרב קוק בהערותיו בכתב יד על מורה נבוכים, הוא אומר שחכמי ישראל כנראה ראו בתיאוריה המדעית הלא נכונה דרך יותר נוחה להסביר את סודותיהם מאשר בתיאוריה הנכונה. ולכן הם השתמשו בתיאוריה הלא נכונה. כמו שלמשל, אני מכיר אסטרונום שבערב אומר לבן שלו, עכשיו אתה צריך ללכת לישון, אפילו השמש הלכה לישון. והוא יודע שזה לא נכון. הוא שקרן. אבל, לא, אבל לצורך הבירור של מה שהוא רוצה להגיד לילד שלו, זה מספיק. נכון, אתה יכול להשתמש בתיאוריות לא נכונות אם זה יעזור לך להסביר איזשהו רעיון. כן, כמו שיש בגמרא על רבה ברבר חנה, שאיזה טייעה, מה זה טייעה? בדואי, סוחר ערבי. לקח אותו, הוא אמר בוא ואראה לך את המקום שבו נשקש מיה והרע, שבו שמיים וארץ נפגשים. אז הוא הלך איתו, הגיע עד המקום שבו שמיים וארץ נפגשים, ושם יש חלונות. כן, הרי בוקע חלון רקיע. מה עשה רבה ברבר חנה? הניח את הסל שלו באחד החלונות והתפלל. גמר להתפלל, רואה שהסל כבר לא נמצא. מה קרה? כן, הרקיע התחיל לזוז. אז הוא שואל את הסוחר, מה יהיה? הוא אומר, אל תדאג, תבוא לכאן שנה הבאה, אתה תראה שזה נמצא פה. בסדר? עכשיו, הסיפור הזה, האם הוא נכון מבחינה מדעית או לא, זה בכלל לא משנה. ברור שזה לא נכון מבחינה מדעית. אבל מה הוא רוצה לומר, רבה ברבר חנה? שיש תהליכים בעולם שלוקחים זמן. ושבהתחלה יכול להיות שאדם מאבד משהו מעצמו, אבל באופן פרטי, וזה הסל שלו, אבל הוא שם את זה בחלוני הרקיע. והחלוני הרקיע זה ההנהגה הכללית, ההשגחה הכללית, שתסדר שבסופו של דבר גם גורלו הפרטי יסודר. בסדר? זה ההסבר של הרב קוק להגדה הזאת במאמרי ראייה גם כן מובן. באגדות רבה ברבר חנה. טוב, אז אתה יכול להשתמש בתיאוריות לא נכונות, הלא נכונות הן יותר נחמדות. כן. מה? טוב. מה זה משנה? חכמי היוון באמת ניצחו את חכמי ישראל מבחינה מדעית. אגב, המשפט הזה לא מודפס בגמרא שלפנינו. זה בגרסה של הרמב״ם, בגרסה שלפנינו זה לא נמצא. כנראה שיש אנשים שפחדו, שנטעה. טוב, אז עכשיו בואו נראה את דברי המהר"ל. אני חושב שנתתי מספיק הקדמות, נכון? טוב, יש לך לדעת כי חלקו החוקרים על עניין הארץ, באיזו סיבה הארץ עומדת באמצע השמיים, ואינה זזה בכלל או בכללה ממקומה. יש שנתנו טעם מפני שאין ראוי לה לזוז, כי לכל מקום שהייתה נוטה, הייתה נוטה אל צד זה יותר מצד זה, ולמה תהיה נוטה אל צד אחד יותר מצד השני, ולפיכך היא עומדת באמצע. כלומר, איך אומרים בגמרא, מה יחזית? מה ראית? להעדיף צד זה על צד זה. כיוון שאין עדיפות לשום צד, הארץ נשארת באמצע. כמו החמור של בורידן שמת בגלל שנתנו לפניו שתי ערימות שחת, והוא לא ידע מה לבחור, אז הוא מת ברעב. ויש, נתנו סיבה עצמית אל עמידת הארץ באמצע. כי הסיבה שנתנו הראשונים שאין ראוי שתהיה נוטה לצד אחד, אינה סיבה עצמית. כי אף אם היה דבר אחר, מה שהוא היה גם כן לפי דברי מומדת באמצע, שהרי נתנו הסיבה במה שמקומה האמצע. ולפיכך אינה זזה משם, אבל ראוי לתת סיבה עצמית לעמידת הארץ. ואמרו כי מצד כבדות הארץ ראוי לה האמצע, כי ראוי לה מקום המטה במוחלט, כי היא הכבדה בכל היסודות, ולכך מקומה היא המטה במוחלט, שאם הייתה זזה ממקומה, הייתה נוטה אל המקיף. כלומר, אם הארץ הייתה זזה ממקומה, הייתה כיוון שהיא כבדה, היא הייתה חוזרת למטה המוחלט. מה זה המטה המוחלט? האמצע. לכן, יש פה סיבה עצמית לעמידת הארץ. כי אם אתה לוקח אבן, זורק אותה כלפי מעלה, לאן היא הולכת? למטה. איפה זה המטה הזה? מרכז העולם. כי הרי הרקיע מקיף את הארץ מכל צד. בקוסמוס, מה זה הקוסמוס? הקוסמוס הוא עגול, נכון? הוא עשוי כדורים כדורים. כן? מה אתה לא יודע? אתה לא יודע אסטרונומיה של תלמי? לבדי! נכון. וראינו כי הדבר... כן, הוא אומר פה, הנקודה שהארץ והמרכז היא נקודה משמעותית מבחינה ערכית. הרי הוא הולך להסביר את הגמרא במסכת חולין, שבפרק כיסוי אדם, שכל העולם עומד על מי שבולם עצמו בשעת מריבה. לכאורה, מה, זה שאני בולם עצמי בשעת מריבה, מה זה קשור לפיזיקה, אסטרונומיה? וראינו כי הדבר שהוא קרוב אל המקיף הוא יותר דק, כמו האש היסודי. הוא דק מאוד, והוא קרוב אל המקיף. ואחר כך האש, ואחר כך האוויר, שהוא דק ואינו דק כמו האש, ואחר כך המים, ואחר כך הארץ, שהיא כבדה לגמרי. לכך היא במקום המטה לגמרי. זה ההסבר הפיזיקלי כביכול של המהר"ל. אחרי כל זה אנחנו ניגשים לביאור דברי הגמרא. והנה, רבי אלעאי, שאמר אין העולם עומד אלא בזכות מי שבולם עצמו בשעת מריבה, הוא דעת שהארץ עומדת בשביל שמקומה באמצע, אין ראוי לה נטייה לצד זולת זה. וזה שאמר אין העולם עומד אלא בזכות מי שבולם עצמו בשעת מריבה ואינו יוצא מן השיווי. כי בעלי מחלוקת יוצאים מן השיווי בכוח מחלוקת שלהם. כן, אדם מתחיל מחלוקת, הוא מתחיל להגזים. זה אנחנו רואים, כשאתה צופה באנשים שמחלוקת, כל אחד אומר אולי דבר שהוא נכון, אבל מפני הלהט של המחלוקת יש הגזמה. ההגזמה היא כבר יציאה מן האמצע. כן, ומי שבולם עצמו בשעת מריבה, אינו יוצא מן השיווי. לכר בזכותו העולם עומד. שהרי העולם עומד בשביל סיבה זאת, שהארץ היא באמצע, והוא השיווי הגמור, מבלי שתהיה נוטה לצד זה יותר מצד זה. הוכח עמידת הארץ בזכות מי שבולם עצמו בשעת מריבה, שאינו יוצא מן השיווי והוא באמצע, והוא דעת ראשון שזכרנו. שאמרנו כי הארץ עומדת באמצע בשביל שאין לה לזוז לצד זה יותר מלצד אחר, ולכך נשארה במקומה. מה? זה רבי אלעאי, כן, מה אתה אומר?
זה גם יכול להיות מספר שגם יכול לאמנו, שיבואו שאם הארץ הייתה בזווית עוד יותר, אז זה לא יותר מכדור הארץ. והדיוק הזה של המקום הוא גם נכון, אפשר להגיד גם את
זה. זה מעניין את הסבתא שלי. מה זה קשור לעניין? בסדר, מצאת עוד דרוש, בסדר. עליה השלום. כן.
טוב, על הארץ, מה שלא יעשו לה, ידרכו עליה, תישאר במקום שלה.
זה האפר, יסוד האפר, כן, נו, אז מה?
אבל האדם כלפי החבר שלו, אז הוא לא... החבר שלו יכול בקלות לגרום לדבר. הוא לא באמת יכול לתמוע.
אז זה כמו.
להשתדל.
כן. או שאדם שומע שני אנשים בריב, והוא השלישי. והוא לא נוטה לצד זה או לצד זה. כן, לא יודע שהיה אומר. ומי שאמר... זה גם נכון. גם את צודקת. זה מה שהם אומרים לרבנית. כן, שבאים שני אנשים רבים אצל הרב. הרב אומר לאחד שמתחיל עם הטענות שלו, אתה צודק. השני גם צועק, הוא אומר, גם אתה צודק. ואז שואלת הרבנית, איך אתה אומר שזה צודק וזה צודק? הרי הם סותרים אחד את השני. ואז הוא אומר לה, גם את צודקת. כן, מה אתה אומר? אפשר לסמוך מאוד. אז מה? אבל כל הדברים האלה השייכים לאותה אליטה ניתנים ללמידה. כלומר, זה לא דברים סודיים ששומרים בחדרים סגורים. כל אדם בעולם יכול ללמוד את אותם הנתונים שעל פיהם הגיעו למסקנות המדעיות. אני הכרתי איש מדע גדול שאמר לי איך הוא התקדם בלימודי מדע, שתמיד על כל דבר שלימדו אותו הוא שאל מניין, וכשענו לו, ענו לו, וכשהוא ראה שמגמגמים הוא אמר פה יש מקום לחקור, ככה התקדם. אבל זה לא סודות נעלמים שרק לכמה מחשבים הם ידועים, לא, זה דברים שאתה יכול ללמוד אותם. מה? נכון, ודאי. גם בתורה. עכשיו, לפעמים המקורות בתורה לא ניתנים למסירה באמת. למה? בגלל שזה בנוי על דברים שהם קצת לא רציונליים. למשל, למה צריך ליטול ידיים בבוקר? אז הראש כותב בגלל שידיים עסקניות. והרשב"א אומר בגלל שאדם נעשה כבריאה חדשה, או הפוך. וכתבו הכותבים שבעצם כי יש רוח רעה ששורה על הידיים. אבל אנחנו לא יכולים לפסוק הלכה על הרבים על יסוד דבר שהוא לא מורגש. אנשים לא רואים רוח רעה. אז אתה צריך למצוא איזה הסבר רציונלי אחר, שאו שידיים עסקניות או שאדם כבריאה חדשה, וגם על פי זה אתה תשיג גם מסקנות אופרטיביות. שאם אדם ישן עם כפפות, לפי הדעה שאומרת שזה ידיים עסקניות, לא יצטרך נטיית ידיים. או אם אדם היה ער כל הלילה, אז הוא לא כבריאה חדשה. אז קל וחום, אם אדם גם היה ער כל הלילה וגם עם כפפות, אז, לא, אז הוא פטור לגמרי מנטילת ידיים, למרות שהטעם האמיתי זה לא זה. כן? זאת אומרת, לפעמים המקורות נעלמים, זה גם נכון. אבל במדע, הכל גלוי. לא. לא, גם הרשב"א וגם הראש אמרו את הטעם הנמסר לרבים. האם הם ידעו או לא ידעו, לא יודע, אבל אני יודע. כי כולם אמרו את זה, המקובלים אמרו את זה. לא, אין סודות. לא הכל מפרסמים, מכל מיני סיבות, או בגלל כבוד, או כסף, או עוצמה. לא אג'נדה. זה שטויות מה שאתה אומר, מחילה. לא, אתה תביא לי את הסרטונים שאומרים שהארץ ישרה. לא, זה לא. לא, אבל היום התיאוריות ידועות, אפילו תורת הקוונטים שאומרת שכל העולם כפי שאתה תופס אותו הוא, זה לא נכון. זה תיאוריה שאתה יכול לקרוא עליה אפילו במדע פופולרי. מה קרה? תקרא למשל הספר של איינשטיין על תורת היחסות. הוא כתוב בשפה פשוטה שכל אדם יכול להבין. אתה יכול לקרוא, לדעת אם הוא צודק או לא צודק. כן, מה אתה אומר? זה מקביל, כן, מקביל לרעיון. כן, זה מקביל. הוא אומר, זה מקביל מבחינה רעיונית. כמו שאם אני אגיד לך, יש מחלוקת, האם האור זה חלקיק או זה גל? בסדר? זו שאלה מדעית. האם האור זה חלקיק או גל? אתה איתי? כן. עכשיו, אתה יכול בהחלט, בתור דרשן בבית הכנסת, להתחיל ללמוד מזה ענייני מוסר, למרות שאין לזה כל קשר. אבל מי, למאן דאמר שהאור הוא חלקיק, אז יוצא שהתפיסה שלנו היא רק דבר אחד קטן, כמו חלקיק שלא רואה את הצד השני. למי שאומר שזה גל, אז הוא יגיד, אתם רואים, האמת זה דבר שמתפשט. ברור שמבחינה מדעית אין לזה כל קשר, אבל זה עוזר לך להביא רעיונות. זה הכל. ומי שאמר, עכשיו כאן אנחנו מביאים את הדעה השנייה. הדעה השנייה זה רבי אבאו. ומי שאמר שאין העולם עומד אלא בשביל מי שמשים עצמו כאילו אינו, הוא שסבר דעת השני. כי העולם עומד בשביל שהארץ מקומה למטה, המטה, וזה כי מי ששם עצמו כאילו אינו, הוא משפיל עצמו למטה לגמרי. ולכך בזכותו העולם עומד, שהרי אם לא שהארץ דורש המטה הגמור, לא הייתה הארץ עומדת כלל. ולפיכך הארץ עומדת בשביל מי ששם עצמו כאילו הוא, כאילו אינו, לפי שהוא דורש המטה במוחלט. ודבר זה הוא עמידת הארץ, כמו שאמרנו. כלומר, בעצם יש לנו פה שתי תיאוריות מדעיות, כדי להסביר את עמידת הארץ, ושתי התיאוריות האלה, בין שהן נכונות, בין שהן לא נכונות, הן המקור לדברי האמוראים, מבחינה מוסרית, על מה העולם עומד. מי יוצא?
רבי אבאו.
רבי אבאו יוצא בודהיסט? למה אתה אומר את זה? אני חושב, מקסימום אולי בודהיסט, אבל כן. אבל למה? למה אתה אומר שיוצא בודהיסט?
שם פה את המטרה של להשפיל עצמו לגמרי.
להשפיל עצמו לגמרי זה לא ביטול.
לא, כאילו אינו.
כאילו אינו, אבל לא אינו. כן, זה ההבדל. הבודהיזם אומר שהמטרה זה לא להיות. להיות אינו. ואילו רבי אבאו אומר, כאילו אינו. זה לא אותו דבר. זה עמדה אחרת לגמרי. זה כמו שאתה אומר, ביטול היש. אז יש מי שמתבטל. לכן אמרו, אין העולם מתקיים אלא בשביל... אם לא, הרי התורה אומרת, הוא בחרת בחיים. איך יכול להיות שהתורה, תאמר, לבחור במוות, ביפסות? לכך אמרו, אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרון. אנחנו נראה שזה מקביל לשני הדברים. כלומר, שלא היו דורשים החשיבות והמעלה, והיו משפילים עצמם ביותר, שהרי אמרו, ונחנו מה? כלומר, זו השיטה של רבי אבאו. כלומר, שלנו מבקשים החשיבות כי אנחנו מה? והיו דורשים השפלות והמטה. ודבר זה, עמידת הארץ, שהיא עומדת בשביל שאינה דורשת המעלה, שאם הייתה זזה מקומה, אם כן הייתה דורשת המעלה, שכל אשר הייתה זזה מעט ממקומה, היה לה זה דרישת המעלה, שהרי הייתה מתנועה אל השמיים. וזהו דרישת גבות. אז בעצם משה ואהרון הכוונה ענבה. זה הדעה של רבי אבאו.
מה זה מעלה?
מה אנחנו? אנחנו כלום. מה זה, מה שעומד לי שאלה? כלומר, אתה לא יודע להגדיר. כן? מה זה המהות של כל יש? המהות של כל יש זה ניתן לבחון דרך התמיהה. אני שואל מה. כן? וזה, הרבים של המילה מה זה, מה הרבים של המילה מה? מים. מים, נכון? מה? יחיד. רבים? מים. כלומר, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, על פני כל היש. לא, הרבים של מי זה מיים? או מיות? לא יודע. אני לא בטוח שיש רבים למי. כן? מה זאת אומרת מקור דקדוקי? זה לא משנה, זה החלטה שלך. זה לא חייב להיות בספרי הדקדוק של האקדמיה ללשון. לא, לא חייב. אבל זה מובא בספר הכוזרי, הוא מביא את זה. כן.
מה זה הייתה מתנועה?
היא הייתה בתנועה, אל.
הייתה מתנועה.
זה לא... זה הדקדוק פה לא... אמנם, נזכור שהמהר"ל היה אשכנזי, והוא לא אמר מתנועה, הוא אמר מתנועה. וזה נשמע כמו לשון נקבה. ברור? זה כמו ש... אתה רואה למשל בספר נפש החיים, הוא אומר, המעשה הזאת. למה המעשה? בגלל שזה כתוב בה בסוף. אז הוא כותב את זה כאילו שזה נקבה. במיוחד שהוא היה אומר, מייסה. מייסה זה כמו, כל, או תוירה, תוירה זה בנקבה. מייסה, אז גם נקבה. כן? זה ההשפעה של המבטא האשכנזי. אמנם, בנתיב הענבה יתבאר. איפה זה נתיב הענבה? זה הנתיב הבא, יפה. נתיב הענבה יתבאר כי דבר זה שאמרו שאינה עולה מתקיים אלא בזכות משה ואהרון, רצה לומר כי המטה יש לו מידת הפשיטות לגמרי, לא כמו ההתרוממות שאין לזה מידת הפשיטות. מה זה פשיטות אצל המהר"ל? מה? פשוט זה הכוונה מה שפשוט? מה שאתה אומר זה הגדרה טאוטולוגית. מה זה טאוטולוגיה? שאתה מגדיר את הדבר על ידי הדבר. אתה אומר, פשיטות זה פשיטות. כן, זה טאוטולוגיה, או בעברית פשוטה, זה טאוטו דבר. התפשטות? לא, ממש זאת לא הכוונה. לא. הכוונה, נכון, לא מורכב. המילה פשוט אצל המהר"ל פירושה לא מורכב. אז זאת אומרת, המטה יש לו מידת הפשיטות. וכיוון שזה לא מורכב, אז זה ראשוני. זה עמוק יותר. לגמרי, לא כמו ההתרוממות, שאין לה זה מידת הפשיטות, כמו שיתבאר בנתיב הענווה באריכות. מידת הפשיטות הוא קיום העולם, שאין לך דבר שיש לו קיום כמו מידת הפשיטות, כמו שבארנו שם. למה? כי הפשיטות היא ראשונית. ומה שראשוני הוא הקיום של כל מה שבא אחריו. וכך יש לפרש גם זה, שאמר שמשים עצמו כאילו אינו גם כן על דרך זה. ואין כאן מקום להאריך בזה, רק שבארנו כמה גדול המידה הזאת, מי שבולם עצמו בשעת מריבה, שהעולם עומד עליו, מטעם שאמרנו כי אין שר מן האמצע כלל, לצאת לצד מיוחד, וזהו קיום העולם, ואין להאריך בזה, ובנתיב הענווה, בארנו עוד. כי ההתרוממות זה חריגה. למשל, תיקח מפה, תשים על שולחן, על כל השולחן, שולחן גדול. עכשיו תצבות באמצע את המפה, נכון? ואתה מרים, מה קורה? המפה נדבקת. למה היא נדבקת? לחץ אטמוספרי, נכון? אהו, אתה איתי? כן. זאת אומרת שהטבע מתנגד לחריגה. ההתרוממות היא יציאה מן הפשיטות. בסדר?
זה
אז ממילא זה מורכב. הוא הפרק כמה דשבת, אמר רבה, אגב, איך הוא אומר? בנתיב הענבה בארנו עוד, הרי בנתיב הענבה זה הנתיב הבא. אז איך הוא אומר בארנו? לא, יכול להיות שהוא כתב את נתיב הענבה קודם. אחר כך הוא סידר לפי א' ב', או איך שהוא, לפי כל מיני סדרים. מה? הוא סידר אחר כך לפי סדר אחר, אבל יכול להיות שהוא כתב את נתיב הענבה לפני שכתב נתיב השלום. אפשר לבדוק את זה בתוכנה שלו. כן, במעבד תמלילים. אפשר לבדוק מה הוא כתב קודם, מה כתב אחר כך. יתבאר כי הוא יודע שהוא שם את זה לפני. שהוא כותב את נתיב השלום, אחרי שהוא כתב את נתיב הענווה, והוא כבר יודע מה כתב את נתיב הענווה. אז הוא אומר, יתבאר לך הקורא. בסדר? ופרק כמה דשבת אמר רבה במחסיה אמר רבי חמה בר גוריה אמר רב לעולם על ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים עד כאן. ובעצם יש פה ביקורת על אבותינו, איך יכול להיות שאמורה גדול ככל שיהיה יאמר שיעקב אבינו לא בסדר. מי הוא לעומת יעקב אבינו? צריך להבין גמרות כאלה באובן הזה כך. יעקב צדק ביחס לזמנו או מעלתו. ואנחנו לומדים מזה עבורנו האמוראים, עבור מעלתנו וזמננו, מה לא לעשות. בסדר? כן, למשל כל הביורים. מה? אזהרה. אזהרה, כלומר, התורה כתבה את זה כדי ללמד אותנו שלא ישנה אדם בינו בין הבנים. אבל למה יעקב שינה בין בינו לבין שאר הבנים? זה יש לו שיקולים משלו. אפשר גם את זה להגיד, אבל נאמר לא חייבים להגיד. כן. ופירוש זה, אף על גב, שכבר, טוב, זה אני רואה שכבר הגיע הזמן, אז נעצור כאן. שלום. פעם פעם ללעלם.